שלום וברוכים השבים לעוד שיחה על סמכות כאן במרכז פסגה חרדי ירושלים. אני יהושע אדלשטיין, יחד איתי נמצא שוב אבשלום צדוק.
שלום לכולם.
בשבוע שעבר אנחנו דיברנו ואמרת איזשהו משפט שתפס אותי. אמרת שאנחנו סוג של שולחים את המחנך אל הלא נודע. כשאנחנו אומרים לו אתה צריך ללכת ולברר מול התלמיד מה קרה שם רגשית, זה סוג של לא נודע, זה סוג של מקום טריטוריה שאנחנו לא כל כך מכירים אותה כאנשי חינוך. זה באמת לא נודע, זה באמת איזשהו מקום שאני אומר, רגע, איך אני עושה את זה כאיש חינוך? לא זכרו לי שאי פעם למדנו על זה. הרב בינדר במפגשים הקודמים הוא אמר דבר מאוד מעניין, כשהיינו מורים אז היינו חייבים לכתוב מערך שיעור. אף אחד לא ביקש מאיתנו לכתוב מערך משמעת, או מערך שיעור רגשי, או משהו כזה, ולכאורה זה היה צריך לקרות. אז איך היית אומר, בא אליך מחנך ואומר, תשמע, תלמיד הפריע לי, או אפילו הפריע לי בצורה קיצונית, ואני רוצה עכשיו לצאת איתו למסע הזה, של לנסות להבין מה יושב שם, ואיך אני בונה איתו מערכת אמון, וכמובן, בלי שזה יהפוך לי את הכיתה, אני עדיין חייב להמשיך את התפקיד שלי כמורה, כי שם אני נמדד.
נכון. זה לא סותר, אני חושב שמה שאנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על השקעה בנושא הרגשי, צריך לזכור, אנחנו מדברים על השקעה בנושא הרגשי כדי לקדם למידה. זה לא על חשבון, זה כדי לקדם למידה, כי כשאני נכנס אל הלא נודע, צריך לזכור, גם הילדים נמצאים בלא נודע. מי זה המורה החדש הזה שנכנס ללמד אותנו? גם הם נמצאים באיזשהם סימני שאלה, אלא שהמחנך הוא המנהל, והשאלה היא, מהי הדרך הקצרה ביותר כדי להגיע לניהול? האם היא דרך ליבותיהם של הילדים, או היא דרך מערך השיעור או המוח שלהם? וזה לא סותר, אבל אני פוגש כל הזמן את זה שילדים עושים המון בעיות התנהגות, שאתה מיד מזהה. כולנו מסוגלים לזהות מיד כשנעשה משהו לא מקובל. כי כולנו יש לנו את הקוד האתי הזה לאיך מתנהגים בכיתה וכו'.
אתה חושב שהתלמיד גם מזהה?
אני לא חושב שהוא מודע. אני חושב שלפעמים ילדים רוצים לספר סיפור, אבל בלי לחשוף את עצמם. אני אתן לך דוגמה למשל. ילד שבאופן קבוע המחנך דיווח לי שהוא רדום בשיעור. אמרתי לחונך, תשאל אותו לא בצורה ביקורתית. תסביר לי למה אתה נרדם כל הזמן. אז הוא אמר, כי אבא ואמא מכריחים אותי לעשות כביסות, אני חוזר ב-10 מהפיצריה, ומכריחים אותי להתחיל לנקות את הבית, לשטוף כלים, לשטוף רצפה וכו'. עכשיו, המחנך אמר לי, זה נשמע הזוי. אז אמרנו, נזמין את ההורים, לבדוק, הקצה, הקטה. הזמנו את ההורים, והאמא אומרת, כן, כן, הם צריכים להשתתף בכל הדברים האלה. ואז הבנו פתאום שהילד לא רק שהוא לא משקר, אלא יש פה איזשהו בית ש...
כן, אבל פה אתה מתאר משהו פיזי. זאת אומרת, פיזית הילד הזה, גם אם הוא היה רוצה וגם אם הוא היה ילד מקסים, הוא לא יכל להישאר ער בשיעור, טכנית, כי הוא לא ישן בלילה. אבל אני שואל אותך, תלמיד מפריע. סיפרה לי מורה שהעירה לתלמידה שדיברה בשיעור, והיא אומרת לה, רגע, אני אסיים. באמצע שיעור. אני אסיים, ואז אני אתן לך להמשיך את השיעור. מה הולך פה? איך אני ניגש לסיפור כזה?
תראה, כשמישהו מפריע, אני אתן לך דוגמה, גם כן. רציתי רק לסיים את הקטע עם הילד הזה שנרדם, כי היה בו משהו מאוד רגש. כשהזמנתי את ההורים, אז הוא ידע שהזמנתי את ההורים כדי לדבר איתם ולנסות לגרום להם להניח לו, שלא יעבוד בלילה. והסתיימה השיחה, אז הוא בא אליי לשאול אותי איך היה. אמרתי לו, מה אתה חושב? אז הוא אמר לי, אמא שלי בטח לא הבינה. אז אמרתי לו, למה אתה חושב? אז הוא אמר, כי היא באה ממשפחת מצוקה. ואז הוא אומר לי, אבל אבשלום, אולי היא תפגוש אותי, כי אני רוצה להיות אבא טוב יום אחד. להזכירך, הכל התחיל מזה שהמחנך התעניין ולא ירד עליו.
זאת אומרת, מה שאתה בא להגיד גם במקרה הזה, שלא הצלחתם לפתור לו את הבעיה. אוקיי, לא. הילד נשאר עם המצוקה שלו, אבל נתתם לו מספיק כוחות, שהוא ירצה לא להיות ככה, ולא לחזור לתוך המעגל הזה.
נכון, ואתה יודע מה? הרבה פעמים, כשאתה כמחנך בכיתה, ואתה מתייחס לילד והוא גם מרגיש שזה לא נכון, אז אתה עוזר לו להבין שמשהו עובר בבית. יש להם כאילו בסיס להשוואה. איך אתה מתנהג אליי כמחנך? לפעמים אני אומר, וואו, הוא שונה מאבא שלי, או הוא דומה לאבא שלי. אוקיי? וזה נותן איזושהי פרספקטיבה לזה שגברים יכולים להיות בכל מיני צורות, רגשיים יותר, פחות. אוקיי? או שלא לדבר על נשים ששם זה הרגש הוא הרבה יותר זמין. אבל כן, זה נותן לו אפשרות לראות וברגע שהבנו אותו, אז לפחות יכול להיות שהוא ימשיך לעבוד עד 4 בבוקר כל יום, אבל הוא כבר יודע שזה לא בסדר, הוא גם יודע שאמא היו לה חיים קשים ולכן היא לא מבינה אותו.
אני יש לי תלמיד או תלמידה בכיתה, והיא מתנהגת בצורה שלא מותאמת. ברור שהיא לא מותאמת, זה שקוף וזה ברור. אני עכשיו צריך לנהל לי את השיחה, לכאורה תלמידה כזאת שאומרת לי, רגע תחכה, הייתי צריך, לא יודע, משהו קיצוני, משהו דרסטי. ואתה אומר, לא, אנחנו צריכים באמת לנסות להבין מה אני עכשיו אמור או אמורה לעשות מול התלמידה הזאת אחרי השיעור.
בוא רק אני אגיד משהו מקדים שלא יטעו בי, אני איש של גבולות, שיהיה ברור. כלומר, אני באמת חושב שמורה לא יכול להקדיש שיעור לתלמיד על חשבון כיתה שלמה, זה קודם כל. אבל תמיד אפשר להזמין ילד בסוף שיעור ולשאול אותו, ולא לעשות זה דווקא בזה. או לקבוע בשעה הפנויה שלנו שיחה עם ילד מסוים ולהתעניין בו. אני אתן לך דוגמה למשל, אפרופו מפריע. פנה אליי אחד המנהלים ואמר לי, יש פה ילד שמגיע, לא מגיע בזמן אף יום, אבל גם כשהוא כאן, הוא לא לומד. אני רוצה שתבדוק איתו מה קורה, יש שם אי שקט. עכשיו, זה ילד שהיה מטופל שלי, מתבגר, שהיה מטופל שלי, ושאלתי אותו את השאלה הזאת בצורה הכי קנה בעולם. אמרתי לו, אתה כבר פה, תסביר לי למה אתה לא לומד. אז הוא אומר לי, אבשלום, אני מכיתה א' מרגיש אפס, ואף אחד לא עזר לי אף פעם לצאת מזה. אז אני כבר לא מאמין שאני יכול להצליח. זה משפט נורא נוגע ללב של ילד באמת, אם זה מה שאני פוגש מהיום הראשון שאני מתחיל ללמוד, זה שאני מתקשה ואף אחד לא מסוגל לעזור לי, יכול להיות שנפגוש אחר כך את זה בצורה של בעיות התנהגות.
אתה יודע, אתה מזכיר לי סיפור שבאמת הרוח שלך ישבה בסיפור הזה. היה תלמיד בשנה הראשונה שלי פה בעתידך, שעבדתי איתו מאוד מאוד קשה, ובפעם הראשונה בחיים שלו הוציא 90 במבחן. ולמחרת הוא נכנס לבית ספר עם תספורת, התגובה הראשונה שלי הייתה, איך המאבטחים ברכבת הקלה לא עצרו אותך? והוא אומר לי, הרב, הם עצרו אותי. וכמובן שהוא נשלח הביתה, לא מתאים לתקנון וכו', וכשהוא בא לצאת מהבית ספר, עצרתי אותו. וקראתי לו, הצידה ואמרתי, יש לי שאלה לשאול אותך, אתה פה כבר 3 חודשים בבית הספר, מעולם לא ראיתי את התספורת הזאת. אמר לי, הרב, בחיים לא הסתפרתי ככה. אמרתי לו, זה רק מגביר את השאלה, מה קרה פה? ואז הוא אמר לי משפט שאותי זעזע, אותי באמת תפס. הוא אמר לי, הגעתי אתמול הביתה עם ה-90 במבחן, ולא היה למי להראות את זה. לא. לאף אחד לא הייתה את הפניות, יצאתי מהבית והסתפרתי. עכשיו, הוא אפילו לא שם לב מה הוא עושה. הוא לא שם לב, כשהוא הלך להסתפר, זה לא שהוא שם לב שהוא מסתפר כדי למחות על הדבר הזה, אבל זה מה שזה הביא אותו. ולא ויתרנו לו על העונש, הוא נשלח הביתה, אבל זה כבר הביא שיח אחר לגמרי, שיכלנו להתחיל לדבר על מה קורה בבית, ומה קורה ביחסים שלו עם ההורים שלו, ומה קורה עם כל הדברים האלה. ואחד הדברים שלמדתי ממך באמת, הוא שגם כאשר אתה מעניש תלמיד, תנהל איתו אחרי זה שיחה. והשיחה הזאת צריכה להיות ממקום מאוד פתוח ומאוד כנה, מוכן לשמוע את מה שהתלמיד אומר, לפעמים הם גם יגידו דברים קשים, ולפעמים הם גם יתפרצו עלינו, ולפעמים הם גם יגידו, בכל אופן, עברנו פה איזשהו עימות. אבל בשיחות האלה שאני עושה היום, ושלמדתי ממך בהדרכה שלך, אני מקבל כל כך הרבה תובנות, וכל כך הרבה הסברים על איפה התלמיד אוחז, בתנאי שאני מגיע נקי ובאמת פתוח לשמוע.
תראה, זה סיפור מרגש בעיניי. למה הוא מרגש? כי אומר הילד, בלי להיות מודע אפילו, אם לא רואים אותי כשאני חיובי, יראו אותי בצורה אחרת. והוא גרם לשיחה הזאת בעצם, כי הוא מעולם לא הסתפר כמו שהוא הסתפר, אבל עכשיו אף אחד לא יוכל להתעלם ממנו. זה תספורת שלא הוריו ולא אתם תוכלו להתעלם, תראו אותו. אבל כמה זה מעליב שלא רואים אותנו. עד כדי כך שאני הולך להסתפר כמו שלא הסתפרתי מעולם. כדי שיראו, כדי שיתייחסו, כדי שאולי בצורה לא מודעת בסופו של דבר יוצא הסיפור והקרבה הזאת בינך לבינו שבעיניי היא נהדרת. ואני אומר, תראה איך מתגלגלים הדברים. כמו שאתה לא, תראה, אני זוכר, נכנס לפה ילד גם כאן עם תספורת. אז היו שני מקרים. אחד שנכנס ילד עם תספורת שאי אפשר לתת לו להיכנס. הסתבר שחברים מחכים לו בחוץ והוא רצה להצטרף אליהם. במקרה אחר נכנס ילד והאינטראקציה הייתה כזאת. המנהל היה אמר לו, בוא הנה בחור, אתה לא יכול להיכנס ככה, אתה יודע שאתה לא יכול להיכנס ככה. הרי ברור לנו שכשהם נכנסים עם התספורות האלה, שלא מקובלות כאן, זה ברור להם. אז מה הם רוצים מאיתנו? הם יודעים שאסור. אז מה העניין? ברור שיש עניין. כי אם אני יודע שאסור לי לבוא עם תספורת כזאת, זה אומר שמה? אני רוצה לראות איך התייחסו אליי, אני רוצה לראות אם מישהו יתעניין, או שיעיפו אותי ישר. מה אני רוצה להשיג בסיפור הזה? ואז המנהל אמר לו, תלך להסתפר ותחזור. אז הוא אמר, אבל אין פה מספרות פנויות. אז הוא אמר לו, אני אשדך אותך למספרה פנויה. אז הוא אמר, אבל אין לי כסף. הוא אמר, אני אתן לך כסף ותחזיר לי. נתן לו 50 שקלים, שלח אותו להסתפר. הוא הלך להסתפר וחזר מסופר כראוי, אוקיי? אז אני אומר, אבל כל זה התאפשר בגלל האינטראקציה הטובית, המתעניינת, האכפתית, ולא הזועמת, הכועסת, המשליחה. יכול להיות שהוא לא רצה להסתפר, אבל כשהמנהל התייחס אליו בכבוד, הוא לא יכל שלו. כשאני מתייחס בכבוד לילד, אני יוצר אצלו רגשי אשמה חיובי, במובן החיובי. כלומר, אם המנהל מתנהג אליי כל כך יפה, יהיה לי קשה יותר לאכזב אותו. אם לאנשים כל כך אכפת, יהיה לי יותר קשה לאכזב אותם.
עכשיו, כל כך אכפת, אבל בלי לוותר. זאת אומרת, נכון, כי נכון. המקום הזה תופס אותנו לפעמים, וזה משהו ששמעתי מלא מעט מורים ומורות, שלפעמים התחושה היא שההכלה הזאת באה על חשבון. בכל המקרים האלה שדיברת, אנחנו הפעלנו משמעת על התלמיד, בלי לוותר על המשמעת, אבל באותו זמן לנסות לרדת ביחד עם התלמיד, יש איזשהו מסע של השורש. אתה יודע, אחד הדברים שעולים הרבה, אצל בנות זה הרבה יותר מוחצן, אצל חרדים ודאי, ואצל בנים זה קצת פחות מוחצן, אבל זה דבר שעולה, זה הנושא של לבוש וסגנון. האם היית ממליץ, ובזה אנחנו נצטרך לסיים, לכל מורה או רם בישיבה או משגיח, שנתקל בבעיות של לבוש, לנסות באמת אחרי שהם מפעילים את התקנון ועומדים עליו ומתעקשים, לשאול את התלמיד למה התלבשת ככה הבוקר? מה הוביל אותך למקום הזה?
אני אומר, יש ככה, אני לא מוותר על גבולות המסגרת, ואני דיברתי על זה בפעם שעברה, על גבולות מסגרת לעומת גבולות אישיים. גבולות מסגרת זה אומר שכמערכת יש דברים שהם קו אדום.
תראה מה, שלום, אנחנו על גבולות מסגרת לעומת גבולות אישיים נדבר בשבוע הבא בעזרת השם. בוא רק תיתן לי שהיא סגירה פה, אני לא מוותר על הגבולות, אחרי זה נפרט איזה גבולות.
תראה, אני יוצא מנקודת הנחה שכל הילדים יודעים בדיוק מה נדרש מהם כאן. הם יודעים בדיוק, אם אני יודע גם הם יודעים, ואני עבדתי בבית ספר הזה, הם יודעים. ולא פעם הם באים לא כמו שמצופה מהם, ובזה הם אומרים לנו משהו. כלומר, אני זוכר תלמיד שלא רוצה להיות בבית ספר, ואני פוגש אותו, אני יושב בחוץ, ואני פוגש אותו נכנס בלי כיפה. ואני אומר לו, בוא רגע. אז הוא בא, אני אומר לו, מה, בא לך היום שיגידו לך ללכת הביתה? אז הוא אומר לי, למה? אני אומר לו, כי אתה נכנס בלי כיפה, ברור לך שלא יסכימו. אוקיי? אז הוא שם בסוף כיפה. אבל יש משהו, אני הכרתי את הילד הזה, הוא היה ילד שבאמת קשה היה לו להיות בבית ספר. כן, אני אשאל, כי אני רוצה לאט לאט לעזור לילד, לקרב אותו למודע שלו עצמו. למה הוא עושה את מה שהוא עושה? אוקיי? מה הוא רוצה להשיג? מה, שיעיפו אותו? ככה התנהגו אליי תמיד? אף פעם לא הרגשתי שרוצים אותי? מה? מה עובר לו בראש? ואני אומר, כן, זה חלק מהתעניינות, ואני רוצה להכיר את הנפשות הפועלות בלי עכשיו כרגע עניינים חינוכיים וכו'. באמת מלב ולב להבין את הילד.
אוקיי, האמת היא שקצת חרגנו פה מהאורך הרגיל שלנו, אבל אני חושב שיש פה נקודה חשובה. אני חושב שאנחנו נצטרך לחזור אליה גם במפגש הבא שלנו, גם במקום הזה של אני רוצה להכיר את הילד, וגם באמת לשאול את הילד שאלות שיובילו אותו להכיר את עצמו.
בדיוק.
תודה, אבשלום. כמו תמיד, מחכים איתך ואני נהנה מכל רגע, ואני מזמין את המאזינים להצטרף אלינו גם בשיחה הבאה שלנו, בשבוע הבא בעזרת השם, שבה אנחנו קצת נפרט על השאלות האלה ולאן אנחנו רוצים, מה התהליך שאנחנו רוצים להעביר את הילד, ואיפה פה בשאלת שאלות, מורי יכול להפוך לדמות מאוד מאוד דומיננטית וסמכותית בחיים של התלמיד. תודה רבה.